כמו כל שבוע, הקדוש ברוך הוא קיים בנו ישכח לברכה מקודש ומציון יסדקה, וזכינו נתיב ללכות פדיון שבועים. בדיוק ששבוע הבא יבוא ההצגה של פולארד, תהיה פה לעשות פדיון שבועים. העקרונות התלבנו שבוע שעבר, ואנחנו דיברנו על היחס עם פדיון שבועים לצדקה. אתם זוכרים? פדיון שבועים, שבועים, פדיון שבועים וצדקה. דיברנו על היחס בין בין הדברים הללו, וזה היה נפלא מאוד. והיום אנחנו אומרים על כמה הלכות פרטיות בנושא הזה. סימן רשם ג' סעיף ד'. יוסי, תביא לשמואל קונטרס. אין פודים השבועים יותר נקדש מהם לפני תיקון העולם, שלא יהיו אויבים עושים עצמם עליהם לשבותם. אבל אדם יכול לבדוק את עצמו בכל מה שיושה, וכן את המית חכם, או אפילו לא את המית חכם, אלא שהוא תמיד חריף, אפשר שאדם גדול פודים אותו עדיין מרובים. אני שומע סתם, אין פודים השבועים יותר נקדש מהם לפני תיקון עולם. יש לנו פה תקנה לא לבדוק את השבועים יותר מהשווי שלהם לפני תיקון עולם. מהו תיקון עולם? אומר פה השולחן ערוך, שלא יהיו אויבים עושים מסעם עליהם לשבותם. יש בגמרא ספק ויש מחלוקת בראשונים איך לפסוק, ומרן פוסק מודע אחד. אם אתם מסוגלים את הסוגיה, ודאי למדתם את זה. זה גמרות במסרגית ומסרגית כתובות. הגמרא אומרת שיש שני טעמים הדבר הזה, למה לא פוגעים את השבועים יותר מקדמיהם. או בגלל שהגויים התלהבו מהעסק והבינו שזו השקעה טובה להשקיע ביהודים, זו השקעה טובה, ואז הם יבואו לשבות עוד. או בגלל דברה שנייה, לפני דוח כזה ציבורה, כדי שהציבור יחזיק מעמד. עכשיו יש לי שאול שאלה. כן רובן, טוב שאתה מתקל את התשובה. יש לי שאול שאלה. הרי למדנו בסיפים הקודמים, עוסקים במצווה, אין מה לעשות, אנחנו גם עוסקים במצווה, עוסקים במצווה, ומה, המצווה שלהם זה עובר. זה המצווה שלנו, המצווה עוברת. כולנו לעשות במצווה באותה מסירות. כן? יש כאן שמי בגמון הזה דוח כאלה ציבורה. עכשיו אנחנו למדנו, שבוע שבר למדנו שבעצם פדיון שבועים זה גם פיקוח נפש. כי בסעיף ב' אומר מרן שמי שמעלים עיני פדיון שבועים עובר על לא תעמוד על דם רעך. אז עכשיו השאלה היא, איך בכלל יכול לתקן לא לבדוק אפילו יותר מגדי דמם, אחרי זה פיקוח נפש?
שבר תעשה.
לא. אין דבר כזה, אדם צריך לנסוע בכל מה שיש לו כדי להציל נפש מישראל, שכנע נפשות. נחלקו בזה האחרוני. יש כאלה שאומרים שכל הסעיף הזה הוא רק שאין פיקוח נפש. כך דעת רבים האחרונים, רק שאין פיקוח נפש. ומכאן ראייה רובן למה שלמדנו שבוע שעבר, והיה נראה לנו שמה שהכניסו פה לביון שמונית הפיקוח נפש זה לאו דווקא. כלומר, גם בלי פיקוח נפש יש פיקוח שבועים. בדרך כלל פדיון שבועים יש גם פיקוח נפש, אבל זה לאו דווקא. בסדר, אני חוזר עוד פעם. פולארד צריכים לתת כל הון שבעולם לפי זה בשביל לבדוק אותו, כי זה פיקוח נפש. מה שאמרו, אין פודים את השבועים יותר מזלד מהם, זה כאשר אין פיקוח נפש. זו שיטה אחת. אבל שיטה שנייה אומרת ככה, שלפי הטעם שאומרים שפדיון שבועים זה לפני דוח כזה ציבורה, אז זה באמת קשה, וצריך לומר שדבר זה לא פיקוח נפש. אבל היום אומרים שמה שלא פוגעים את השני יותר מזה דמם, זה כדי שהם לא יבואו וישבו מאיתנו, אז זה גם פיקוח נפש לצד השני. לכן אמרתי שבוע שעבר שנראה לי, נכון, לכן אמרתי שבוע שעבר שנראה לי ברור שהנושא של פיקוח נפש זה לא פיקוח נפש, זה צדקה. אבל הרבה טעמים, יש לזה גם פיקוח נפש. אבל זה לא הנקודה של פדיון שבועים. ולכן, יש מחלוקת פה, האם התקנה שאין פודים את השבועים יותר מקפיד מהם נאמרה במצב שאין פיקוח נפש? או אפילו אם יש פיקוח נפש, כי אם תגדה יהיה פיקוח נפש על מישהו אחר. כי הגויים, מה?
כאן זה רצה את זה, פיקוח נפש לפנינו, שם זה שם הפיקוח נפש.
נכון.
זה אותי הגור, זה אוקיי, זה צודק.
אומר, אבל המשכת תשובה פה מסכם, וכך גם חיים קניאבקי בדרך אמונה מסכמים, שכיוון שהיום בפועל המצב שבאים גויים וחופים יהודים הוא לא מצב שכיח, ממילא זה לא פיקוח נפש, זאת אומרת, לבטות את שון מקדי דמיו זה לא פיקוח נפש, ולכן למסקנה ככה, אם יש שבוי שזה לא פיקוח נפש, אז פודים אותו לפי דמיו. אם זה פיקוח נפש, יבלו אותו בכל מחיר שהוא, שלא יבוא להם. זה הלכה מאוד חשובה, הלכה הזאת. כמה כסף צריכים להשקיע בשביל לבלות בכל העובד? האם צריכים להפסיק לבלות בית הכנס והרחומה כדי לשחד את בוש? זה לא יעזור, כנראה, אבל זה לא הנקודה, אבל עקרונית. כי הוא עצם ששיגיון שבועים קודם לבניין בית הכנסת.
זה לא מקבלים כדי לשחרר החייה.
כן, זה לא כסף היום. אבל לא יהיה של כסף.
אז גם לבדי שיקור, נכון.
כן, אבל זה יגרום להם עוד פעם לעשות לחתוך חיילים. אבל אם אתה מגרש אותם לחוץ לארץ ומונע והם לא 3,000 אלא 30, אז
אני
צריך לשאול. מה? יש את דומה 30 אלא 30 אלא 30 אלא 30 אלא 30 אלא
30 אלא 30
אלא
30
אלא 30 אלא 30 אלא 30 אלא 30 אלא 30 אלא 30 הוא נמצא בגן, הם יכולים להרוג אותו, ואתה סומך על הכוס של גויים. זה נראה לי דבר דק, ההחלטה. אני מניח שאם עושים אותה ביותר, אם השיקול היחידי הוא באמת רק השבוי ולא שום דבר אחר, אני מניח שלא יחד בפעם לשיקוח נפש יותר גדול בשביל שבוי אחד. אם כן רבותיי, יש לנו פה הלכה מאוד מאוד חשובה. שמצד אחד כתוב, אני חוזר על ההלכה, ההלכה אומרת גמרא מפורשת, אין פודים את השבויים יותר, אפשר להביא לו קונקרס של פיס וניר אין מלוך. יש לנו הלכה, מצד אחד אין פודים את השבויים יותר משפיז מהם, אבל אומרים הפותחים שזה דווקא שבוי שאין לו פיקוח נפש. אז רובן, סליחה, אני רוצה להביא איזה ראייה למה שדיברנו אז. רואים פה שהמוסד שבוי זה נזקק, וצדקה זה לא רק לתת אוכל או בגד או דירה, אלא צדקה זה להושיע את האדם מדוחקו, ושבוי זו הצדקה. יש שבוי שהוא גם פיקוח נפש, ועל השבוי הזה אמרו תבדה אותו בכל עונש שבעולם. שבוי רגיע רק לפי דמיו. אגב, מה זה לפי דמיו? כמה הוא שווה, האדם?
הוא בסך הסתובות, כמה הוא שווה לאדם?
מה?
כתוב מה שכתוב, כמה שווה לאדם.
אז היום קשה להעריך את זה, כיוון שאין יותר. כל עוד שהיה שוק עבדים, יכולת להעריך את זה. כמה אין עבד עם שיניים בריאות כמו זה, יכול להימחר.
לחודש.
אבל אתה קונה אותו לפי 10 שנים או לפי 20 שנה?
תלוי איך הוא שבוי, כאילו הוא עשה, אני אגיד שהוא עשה משהו פילי, הוא עשה...
עוד מעט, תגיע לזה. מאוד מסובך להעריך את זה היום. שווי של אדם, זה מאוד מסובך. אני חושב שאני לא שווה כלום. של אני. מי שישבה אותי, איתי לא יוכל לעשות שום דבר.
תודה רב, האם הפגיעה...
אני? יש לי עדיין שמאליות.
זה לא כוח עבודה פיזי, זה לא...
מישהו הביא לי מאמר, מאמר של דוב פילנסקי. דוב פילנסקי, מיוחד, מיוחד. הוא ליטאי, נולד בליטא. והוא עבר את השואה, היה איתו הרבה דברים חשובים, הרי הוא סרב לבחות יד לגרמנים, היה פה יושב ראש יהודים ערכים. אז הוא הוציא עכשיו ספר, מישהו הביא לי איזה מאמר נפלא. הוא אומר ככה, הוא אומר שהוא היה בשואה, לא בשואה, והיה להם את הזקן של העיירה, היה איתם עבד אצל הנאצים עם מחמן, ונתנו לו הזקן של העיירה, נתנו לו את העבודה הקלה. מה העבודה הקלה? הם עשו בכלים מחרס, בית ראות של כלים מחרס, הוא יצר לקפוץ על החמר שישר רך, לרקח אותו ככה. זה זקן, זה נקרא עבודה קלה. הוא מפסיק לקפוץ, עומדים אותו. אבל זה נקרא אמר עבודה קלה, מה זה עבודה קשה? קופץ, מפסיק לקפוץ, עומדים אותו. זה זקן. הוא אמר שזה הצדיק של העיירה, היה תמיד חכם, היה יהודי של צורה, וזקן. והגרמנים היו שוחקים עליו, שירו את הזקן הזה חופש. הם רגלי הנכת פה, קופץ על החמר. אז פעם הוא אמר לו, אני זוכר את הימים שהיינו בעיירה, אני זוכר מה זה בשביל פתיחת ההיכל. כשראיתי ספר תורה, כמה הייתי מאושר, ומה זה בשביל שמחת תורה. אני נזכר בזה, אני עכשיו רוקד לפני שבתות. זה לא מעניין אותי מה שם תשים. אז אומר סילנסקי, כשהוא היה יושב ראש הכנסת, היה הכנסת ספר תורה בקבר יוסף. והוא רגע לי עם הספר תורה, ועשו ממנו צחוק, נחזיר ספר תורה לקבר יוסף. הוא אומר, כולם צחקו עליו. כאילו, אני זכרתי, המחנות, אני גם רקעתי. לפני אהרון, לא עניין את מה שאמרו. זה המצב של האדם שנמצא בשבי, אלה תעצומות רוח שלו בשביל לתת מזה.
אם העניין הוא לבדור אותם בכסף ולא כמו אומרים נפש תחת נפש,
מה?
מחבלים תחת איזה
כל האמצעים קשרים. מה זאת אומרת?
כל האמצעים קשרים, אתה אומר עכשיו החובי,
כן, מה השאלה? אם אתה יכול,
לא, אם נחשב גם מה שאני עושה אותם בכל החיילים,
אנחנו המוסר שלנו לקטול, אין שום ספק ש אם יש תראו, דיברו דרך הדוגמה רק נעשו עליה, מדברים על זה שבתי הדין הם גורמים לעיכוב אצל מסורבות הגט, זה נשים סובלות בזה. אני רוצה להגיד לכם ככה, בית הדין היום פוסק שצריך לתת גט, פוסק שצריך לתת גט. נו, עכשיו הוא רוצה לקחת את הקצת, מה יותר לעשות? צריך לדבר אותו על ביזיון בית הדין, להחליט שהוא צריך מעצר, ללכת להוצאה לפועל, שבכלל לא רגיש שבית הדין שולח למעצר, ואז הוא יקבל מעצר 3 חודשים, יאמירו לו את זה בעבודות שירות, ויבוא עוד 200, מורידים אותם משנתיים, מתחילים להרביץ. השני כבר לא יעשה בעיות. בסדר, יש פחד מרדות. זה דרך הומנית. זה דרך הומנית. אדם, בית הדין פסח צריך לתת גט. הוא לא רוצה לתת גט, מה עושים? תבחין להרביץ. אבל לא, כן, עד שלא רוצה. וכבר השני לא יהיה. אני אומר, לא יהיה שני. זה נראה לי ברור לדבר זה. כבר לא יהיה שני. הסיפור גם, אם אתה יודע את ההרתעה, לא יהיה שני. אני אומר לך אותו דבר, אותו דבר, כולם יודעים, כולם היו פה בארץ, אתם לא הייתם אולי, אני הייתי פה בארץ, אם בשנת תשמ"ז, בפעם עושה שעשו אינתיפאדה, היו הורגים 100 איש, היו חוסכים בחיי פלסטינאים. במקום להרוג כמה אלפים עד היום בתשלומים, אז היו הורגים פעם אחת, ומחזירים כוח ההוצאה, וזה?
כן, אבל
לא
צריך לעשות את זה, הוא היה לחוץ
לה. לא, אתם זוכרים את רבי, רבי נהיה אומר, כשהתחילו יותר מהאבנים, אנחנו עושה. טוב, התחילו. כשיתחילו, לך! כשיתחילו! כשיזרקו קצת עד התום, אנחנו... זה לא כאן נגיד.
זה מוזיא החדש.
בוודאי, זה מה שעשו שנים רבות של ניקור,
לערכים של תורה, של קדושה,
זה גם החינוך ככה.
אבל אתה חושב שאתה אומרים על ילדים המצרות, אתה טועה? לא, אל תאמר על ילדים המצרות, לא. אתה נלחם בנקודה לא נכונה. אל תתבלבל, לא אל תאמרים
על ילדים. לא, היה בזה שנים, דיברו על היהודים שערכו כתום וטבח.
הבנתי כבר, הבנתי, כן.
תראה מה המצב של היהודי הזה, חדש.
הוא גם הולך קטן על ילדים.
כן,
הוא גם הולך קטן על
ילדים. הוא כך מפוחד, כל דבר קטן.
נכון, נכון. אבל אנחנו צריכים להבין, אובן, צריכים להבין שבשביל זה אנחנו צריכים להרבות בחיוב. אתם רוצים לשמוע סיפור מדהים באמצע השיעור?
כן.
אבל תחזיקו טוב, שלא תפלו. תחזיקו, אתם מחזיקים? היום היה ברית מילה של מישהו מהחומה. טוב, זה עדיין דבר שבשגרה, יש כל יום ברית מילה של מישהו מהחומה באורך. מישהו מהחומה, אחד שהיה פעם יושב ראש, היה פעם במניין הקהילתי, היו שני פלגים, היה פלג דתי, פלג לא דתי. הוא היה יושב ראש הפלג הלא דתי, עכשיו הוא מתפלל בחיים בתי הכנסת בשכונה, והוא כבר קבוע בתפילות, ובברית הנוכחית שלו, היה רק תזמורת חסידית, והתפללנו שהמנחה הוא ארגן את ה... משהו לא יאומן. אני אומרתי, אתה יש לך כל מיני חברים משונים, אבל היום, הבעיה שהם מתחלפים כל הזמן. זאת אומרת, החילונים הולכים דתי, אבל יש לך איזה חבר חדש לא דתי. אז הייתי בברית של היהודי הזה, והבן עצמית נעלו בהחומה, הקודם הוא אמר לי, כבוד הרב, תבוא, נשמח אם תבוא. קרא לו באיזה שם משהו, לא יודע. פה, מאז שאני נולד הילד, הוא אומר לי, כבוד הרב, אולי נקרא לו נוגה. אני לא אומר, טוב, הוא מבין, אני נקרא לו... שמול בלילה הוא אומר לו, הרב, אולי נקרא לו יאיר. הוא לא אומר לו, זה שם, יאיר. קרא לו יאיר. רגע, אז אני הגעתי ל...
אתה יודע כמה?
לא, אני... רגע, נשמע. הגעתי לברית, אז הוא אומר לי, הרב טוב שהגעת. יש פה שולחן מיוחד. לך? לנשיא המדינה ולאשתו. כן, היה שם. הוא בדיוק חיכה לי, הנשיא כבר היה, אבל בדיוק. לא היה לו ליד מיושבת. טוב שם, אז אומר לו, זה הרב של החומה. אז אני, יש לי רב, הרב קאו קוראים לו, הרב קאו, מי שלא מכיר אותו הפסיד, אבל הוא... סייעתי עצמי דמות דיוקנות של הרב טאו, מה הוא היה אומר? וחיזקתי אותו, אמרתי לו, אנחנו איתך, ודיברתי דברי תורה. הוא ככה, הוא התחיל בקאו ככה, הוא היה כזה מפוחד, הוא היה זקף את קומתו, הנשיא, לא הסכם לדבר את הפוליטיקה, לא הסכם. הוא אמר לי, הגילה, והוא היה נראה לך נשאר ונורא מסכן. אמרתי לו, המלחמה היא לא שלך בכלל, תדע לך, אתה האחרון פה, נשארת אגון, כל המטרה היא להראות שכולם שפלים ומושחתים, ואתה לא, ואתה תנצח בקרב הזה, כולם נצח בקרב. אחר כך היה ברית, הייתי איתו איזה 40 דקות, אחר כך הייתה הברית, אז ככה החזקתי לו ביד, אמרתי לו, בוא, אתה תעמוד פה ליד הברית, ואז רציתי שהוא זלת ברכות. הוא לא הזכיר, אבל כן, אתה כבר עכשיו אותו. אז שמנו אותו, מה נקרא, אצל הספרדים, סנדק מעומד. זאת אומרת, עמידה לברכות, קוראים לי אצל הספרדים, סנדק מעומד. אז סנדק מעומד, החזיק, ואחר כך...
ספרדים.
אחרי ה... זה אצל הספרדים, אומרים חיי האוויר, אמרתי לחיי נשיא מדינת ישראל, כל העולם צעק, אמן! ואז הוא אמר שכה ללכת, אמרתי לו, אתה לא הולך, אמרתי לאוויר בן שמע, אני בדרך כלל לא מתחף, אתה תושיב פה את הנתיב את כולם, עכשיו דבר טוב. כולם התיישבו, ודיברתי דברים של הרב קוק על הברית מילה, דברים שאני אוהב להגיד על האיסורים, איסורים, אמרתי את זה כמה פעמים, האיסורים, ואמרתי לו, וגם האיסורים שלך זה כמו האיסורים של אבי, של הרך, אני אומר, כמו הוא שרבה, ניסק אותי, חיבק אותי, אז זה, ולא יודע אם אתם יודעים למה קשור הרב חומה לסיפור הזה, יש כסף, אמרו לו, הרב של החומה הוא נורא נלחץ, הוא נורא נלחץ, ראיתי אותו שהוא היה פשוט בלחץ, אז הלכתי אליו. אז הוא אמר לי, הוא צריך להפסיק איזה חצי מילה פוליטית.
ואנחנו קשור לארון הברית.
אז ככה, זה של הברית, הוא גר פה, אבל חמותו וחמיו עברו פה לפני חודשיים, והחמות היא הטבחית של הנשיא. שר האופי. שר הטבחית. שר הטבחית. לא זאת של משכן הנשיא שעושה את הארוחות המוזמנים, זאת שעושה בשבילו. אז הוא בא. הוא אמר לי שהוא לא מודאג מהשופטים, שלפי דעתו, אם הראיות יהיו, הוא דיבר איתי כאילו יש משפט בטוח. אם הראיות יוגשו כמו שהוא בטוח בחפותו, הוא פוחד מההינדוס שהפרקליטות תעשה. אני לא רוצה להגיד לו שכל שופט היה פרקליט קודם. לא רציתי להזכיר את העובדה המרה הזאת, שבמשרד נשיאת בית המשפט העליון הייתה פעם פרקליטת המדינה. לא רוצה להזכיר את הדבר המביך הזה, אבל הוא לא... זהו, זה הנשיאה שלנו, זה זכות שכונת הרחומה, שהוא הרגיש מן המסר ככה. אחרי זה אני הרגיש אותו, כאילו זה מהשכונה שלנו. אבל אנחנו יודעים בדיוק את הסיפורים פה, זה להפוך את זה. גם השבוי הזה ייפדה, ועם השבוי הזה כל השבויים הרוחניים בעזרת השם ייפדו. למה אמרתי לך את זה רובר? אמרתי שאנחנו באים אחרי הביקורת הנוקבת שצריכה להיות לשלילה, צריכים להאמין בטוב של המשרד. הורי ביטוי בירושלים
בכל מקום שם. עשיתי לך לקראת שם בית חכמים, מה?
זה לא מעודד שיקחו יותר תמידי
חכמים.
רגע, לא הגענו, אנחנו קראנו את השורה הראשונה. טוב, נקרא את זה עוד פעם. אולי, אמרו לו נשיא המדינה, הוא נלחץ. אין פודים השבויים יותר נגד דמיהם, זה תיקון העולם, שלא יהיו אויבים עושים עצמם עליהם לשבותם. אבל אדם יכול לשבות את עצמו בכל מה שיש, משמע גם יותר נגד דמה, נכון? מה?
אז זה זכור אנשים שיש
להם הרבה
כסף.
לא, יפה, יפה מאוד. וזה נראה לי קשור למה שאתה אמרת מקודם, שכנראה זה לא פיקוח נפש הדברים הללו. ואם זה לא פיקוח נפש, אז אי אפשר, אתה יכול להגיד שהציבור לא מחויב לך, אבל אתה לא יכול להגיד לך תסבול בשביל האחרים. מה? למה?
למה זה?
זה כבר מוזמן. אם הוא הורג מישהו אתה יכול להגיד לו, אבל אם זה לא פתאום נפש. וכן לתמיד חכם, יש סיפור מפורסם עם רב שמשון מקוצי. היה קוצי זה עיר בתופעת שביום קוצי. אז רבי שמשון מקוצי בא לתופעות, שהוא ואחים נפלו בשבי, הם היו נסעו מצרפת לאנגליה. רגע, אני מדבר אתכם עכשיו לפני 800-900 שנה. נסעו מצרפת לאנגליה עם בעלי התוספות וחטפו אותם שינות שבדי ים ולקחו אותם לפז של מרוקו. אז את רבי שמשון מקוצי היה תמיד חכם, פדו אותו, אבל את האח שלו אמרו לו, אתה לא תמיד חכם, אז אין פעמים תשבו יותר נגדד מהם, ביקשו הרבה, כי אתה אח של הרב. הרבי חושב שבגלל שהוא אח של הרב, אז לא הסכימו לבדות אותו. סיפור שלם על זה, והוא היה שואל כזה אח ושכנע אותו להתחלף כי הוא יעשה זאת טוב, אז סיפור שלם. אבל זה הלכות שהם היו מעשיות, שתמיד חכם תבודו אותו בכל סכום. אני מבין את ההלכה הזאת שתמיד חכם זה לא בגלל הייחוס של התמיד חכם, ודעתי לך תמיד חכם זה לא ייחוס, כי תמיד חכם זה צורך הציבור.
דמור הזקן, לא...
גם אותו...
זה היה בכלא כמה...
הוא לא רצה...
הוא החמיר על עצמו...
החמיר על עצמו, זה לא...
המהר"ן מרוטנבורג, הולכים המהר"ן מרוטנבורג, המהר"ן מרוטנבורג החמיר על עצמו, כיוון שהוא ראה, שאם יפדו אותו, אז זה רק התחלה.
נכון.
והם ימשיכו
דווקא.
תראה, הוא יכול להחמיר על עצמו, הוא לא חייב להיפדות. הציבור מחויב לבטות את המחכם.
כן, אבל שאלה
נגיד,
אתה לא מכניס אותם
לחכמים,
יותר סכנה.
לסכנה? כי יחטפו תמידי חכמים. זה מה שאמר המאוטנבורג, לדעתי זה מה שאמר המאוטנבורג חשש. זה החידוש שלו. הוא חשש שפשוט יחטיפו את ראשי הקהל שוב פעם.
אבל זה פשוט, זה כל כל מהמרוצה הזאת, שלא פוגעים יותר מדמיהם, כדי לא...
לדעתי הסיפור של פיון שבויים הוא שבא לך איזו אוניית שודדי ים ממדינת הים.
מה יותר? כן, זה לא מפחיד בעיניי.
אבל אם נכון, אם יש חשש, אז מה שאתה אומר נכון. טוב, אפילו לא תמיד חכם לעשות תמיד חריף, אפשר שיהיה אדם גדול, פודים אותו בדיון מרובים. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה בהלכה. רגע.
ואם אשתו את השם.
מה זה תלמיד חריף
שהוא
לא תלמיד חכם?
תלמיד חריף שהוא עוד לא למד הרבה, אבל הוא מסוגל עם עוד הרבה. תגידו, מה הדין? אני רוצה לראות מזה הלכה, לדעתי תלמיד חכם פודים אותו בגלל שזה צריך ציבור. אני טוען שפה להורד יקלו דין שתלמיד חכם, כמו תלמיד חכם. בגלל שמה שנפל בשבי זה לא סיפור פרטי שלו. הוא נפל בשבי לטובה קרה ישראל, וכולם צריכים לדעת אותו. זה נראה לי פשוט שזה אותו בכל חון שבעולם, כי זה כאילו אתה בשבי.
כמו
חייב.
נגיד
חייב,
זה לא
מוכן.
שהוא
ילמד
איזה ציבור. הציבור חייב אותו.
לא, אני חושב שגם את המתחם שלא מלמד. יש לא כל את המתחם שחייב ללמד. יש מי שזוכל ללמוד, יש מי שזוכל ללמד. גם מי שזוכל ללמוד ולא ללמד. צריך שאתם יודעים חייב, יהיו בעם ישראל. גם אם לא מלמדים, אז זה חשוב לעם ישראל. חזק
לציבור,
כן. זה בסדר. אבל אם הוא לא מלמד.
אבל לגבי פולה,
כן, אני יש קצת לפה, קצת לפה. אני באמת, אתה צודק.
או כמו חייל, אבל.
לא, אני
את הצורף שלו.
אתה צודק, אין פה חמור, אני רק רוצה להביא עיקרון.
הצורף הוא
בדעבד
כאן.
לדעתי זה יותר טוב מהצורף מתאמי חכם. אלא אם
כן ישנאו...
כי זה כאילו אתה נפלת בשבי.
זה הפצוע בשטח. אף אחד לא יעשה...
כמו חייל. כמו חייל.
זה בדיני כיפר. למרות שזה זה, ממשיכים ללכת
כמו שחייב.
כמו חייל,
לא עושים
אותו
בשטח. כמו דבר זה עוד. חייב יותר. סעיף ביי. בואו נזה אין מבריחים השבועים לפני תיקון העולם. כשלא יהיו יהודים מחזיקים אולם עליהם מחזיקים לשבועתם. אז יש פה הלכה, לא לגנוב, לא להבריח השבועים בבית הסוהר. שוב, נראה שזה רק אם אין פיקוח נפש.
פיקוח נפש לכל המדינה?
לא, לשבועי הזה. לשבועי הזה. אם הולכים להרוג אותו, צריך לפרוס את הבית סוהר. הסכנה היא שבועי. שכמו אמר רם רוטנבורג, אמר רם רוטנבורג הגיע למצב שהוא עם כל הספרייה שלו בשבי. אז שבוי כזה, אם אתה תבריח אותו, מה שיקרה זה שתנאי השבי יהיו קשים, לכן הם מבריחים אותם.
ואדם עצמו מותר או
בשבי? אומר הפתחי תשובה, שבדי שאדם עצמו מותר לברוח, מזאת הסברה שאתה אומר, אי אפשר להגיד לאדם עצמו מותר. זה בלתי אפשרי להגיד, אל תברח בשביל השבויים האחרים, שלא... זה כל זה הגדרות של הציבור. הציבור לא צריכים לפסח את חומות הכלא. סעיף דבר, שאלתם קודם על הסעיף הזה. מי שמחרתו לעובד כואבים, או שלווה מהם, ושבו אותו בהלוואתו פר... זאת אומרת, אדם שגרם לעצמו להיות שבוי, כמה שהוא לא יחזיר את חומותיו. לווה ולא פרה.
כדי שהציבור יגדל.
אבל תראו, יש לו מצב יותר נורא. מחר עצמו לעובד כחובים. הוא מחר עצמו לעובד כחובים. פעם בשנה בשנייה פודים אותו. ראשית אין פודים אותו. ברגע שזה כרוני לא פודים אותו. אבל פודים את הבנים לאחר מיטת אביהם. ואם ביקשו להורגו פודים אותו מיד אפילו אחר כמה פעמים. אם זה פיקוח נפש, אז לא תגיד לו שבגלל שאתה... רק גובים את הכסף, אנחנו נדבר על זה. זאת אומרת, ודאי שלא עושים את זה בחינם. צריכים לקחת את כל הכסף שלו, שהוא ישלם את מה ששילמנו עליו. עוד מעט נגיע לסעיף הזה. ברמה פה יש שבוי שאמיר אפילו מצווה אחת, לא נוכל לעשות את החסר הזאתו. ולמדנו את זה בסימן הקודם, כי הלכות דקה והלכות פינות שבויים זה אותם הלכות, שמישהו יוכל לעשות להכיס, אז אין לנו חיוב, אין לנו דין אחווה כלפיו. מומר להכיס ואסור לשדוד אותו, וגם עשו עוד צדקה. סעיף זין, עבד שנשבע, הועיל בית אבל לשם עבדות וקיבל עליו מצוות, מודים אותו כחלק נשבע, אז זה אומר שגם עבדים כנעניים שמקיימים מצוות, כמו נשים, אז פודים אותם. סעיף ח', פודים האישה קודם האיש. מדוע פודים האישה קודם האיש? אני חושב שזה קשור להלכה בהלכות צדקה. בהלכות צדקה אנחנו מצאנו שאם יש איש ואישה שבאים לבקש צדקה, נותנים לאישה קודם. למה? כי האישה לא צריכה להסתובב לפוך את דלתו של אנשים. ולכן לדעתי המצב, אפילו אם לא התעללו באישה, המצב של השבי הוא פחות נורמלי לאישה מאשר לאיש. אף אחד לא שואל בשבי. אבל המצב של אישה שמשועבדת למישהו אחר הוא מצב לא נורמלי. אמרתי לכם, מפה אני לומד הלכה. דברים שהלכה שלמדתי. לא לשלוח את האישה לבקש הנחות לארנונה. לא לשלוח את האישה להתווכח, אבל איזה כמה זו פקידה, זה משהו אחר כבר. לא לשלוח את האישה להתווכח עם פקיד אנטיפטי. כל המחקרים
הללו...
יש לך איזה מחשפה בבית, היא כזאת, היא תוציא לו את העיניים, אז צריך להרגיל אותה שלא תהיה כזו. נותנים לנשים, אני רוצה להגיד לך, זה תכונות שהגברים פיתחו של הנשים. כיוון שהאישה צריכה להיות אסרטיבית, אני הייתי בסיירון בחנת התכנים בשנת תשמ"ח, לא, מ"ט. ואז זה היה פעם ראשונה שהכניסו את ה... הייתי כבר, הייתי אבא והייתי עם זקן ממתת והייתי עם החבר'ה קינדרלך ב... אני לא יודע, אני גייסתי מוכן, גייסתי 24 הייתי עם זקן וזה, ועם כל הילדים בני 18 היה קטעים לא נורמליים, זה היה ממש מדהים. אז ואז זה היה פעם ראשונה שהביאו את המקיות, הם לא היו ממש מקיות, הם פטפטו, כבר היו עוזרות מק, מחזור ראשון. אחרי שבוע מנגע, תגידי, מה זה פורים? מה אני מתחפש לגבר? מה הסיפור פה? מה? אני לא יודע, הייתי טירון, אבל הייתי זקן, אז הייתי משוגע לגמרי. מה? שעתיים עכשיו, תעשי תחפושת כאילו את גבר, תנבחי, פקן נביחות כאילו מזה, תנבחי על החיילים. אישה זה הרבה יותר נחמד מגבר, יש לך דברים הרבה יותר נעימים ועדיין לעשות בחיים חוץ
מזה. אני הייתה מפיין, בלבונני ו...
עד היום. עד היום יש מפיין ויש דברים יותר גרועים. עכשיו תשווה לכולם, היה סיפור, יש סיפור עכשיו, המגד של הקרקל, אתם יודעים מה זה הקרקל? הקרקל זה הגדוד המעורב של הבנים והבנות. אז המגד של הקרקל סיפר לי הרב של פיקוד מרכז, הם נוסעים לכן בזה. המגד של הקרקל אמר לו, אומר לי איזה רוסי, הוא אומר לו, תשמע, אני אוכל חזיר, כבוד הרב, אני אוכל חזיר, אבל הבת שלי בצבא הזה לא תהיה. משוגעים, בנים, בנות, לא נורמלי. איך יכול להיות אימא? אומר, יש לו פה בנות, אומר, אימאות אני לא רואה פה. אני רואה פה כל מיני דמוי גברים. האישה צריכה להיות מוגנת, וזה שהפכו את האישה שולפת ציפורניים, מכניסה בעין של הגבר את הציפור הזה, מצב לא נורמלי. וזה החברה המערבית אחראית על קריסת הנשיות. לעומת זאת ההלכה אומרת, מה? בוודאי מתכוון. לעומת זאת ההלכה אומרת שאישה לבדות, ואם תבדות, קודם כל תבדות האישה מהשבי. המצב הזה של השיעבוד, של העול, הוא לא נורמלי לאישה, וצריכים לדאוג לזה שאישה תהיה קודם כל בבית. אני מדלג לפי סט.
אבל
לא קראת
על הרמה.
ההמשך
הוא
סודר. מה?
אתה מדלג על הרמה?
אין, אני רוצה להתחיל את
זה עכשיו. זה סודר את מה שאמרנו בסיף.
מה עם מספרדיה האישה?
מה
שאתה אומר? מרן? רמה זה רק של אשכנזיות?
לא, מרן מודל את זה, זה גמרא מפורשת.
למה מרן לא מביא את זה?
כי מביא את זה במקום אחר. רובן, אתה לא, אני לא רואה את הדילמה שלך שאתה רוצה. מתי פעם אחרונה יצאת מישהו מצביע בנהר? סיפטט. הוא ואבי ורבו בשבי. הוא קודם לרבו. ורבו קודם לאביו. אמו קודמת לכולם.
אף אחד אומרים את זה. גם קודם לא. כל הזמן מזכירים את רבו לפני אביו, אבל לא אמו. מזכירים את זה כאלה.
שרבו לפני אביו.
כן.
בטח, כל הזמן. אבל אותו רואים שאמו קודמת לכולם, מדוע?
אותו אישה, לא?
אישה, היא קודמת, אבל פה יש פה חידוש, היא קודמת גם לו. זה החידוש. אדם שנמצא, היית אומר שלפי מה שראינו בהלכות הקודמות, קודם כל הציל את עצמו, כי זה אנטי הטבעי של האדם. לא, את האמא שלו הציל את כל זה, כן, אבל את האבא לא. אז זה בגלל ש...
אז לפני את עצמך, כאילו, אם תוכל...
כן, רק האמא אבל. אישה לא יכולה להתפשר. זה מה שחוזר פה על עצמו.
אבל הסיבה, אם ביתן חטא מה שהרב אמר,
לפני כן, לגבי הגבר, למה קודם אישה, קודם האיש? לגבי המשך מבינים לנו. למה הייתה קודם האיש?
לא בטוח.
אני מבין.
לא בטוח.
אם מגינים אישה, זאת אומרת, אני קודם לפני אישה.
זה לא בטוח.
אנחנו חוששים מהתעללות באישה, מה שקורה.
אז אני אומר שזה לא נכון, כי רואים ביחוד צדקה, זה לא ככה. ויכול להיות פיון שבועים וצדקה זה אותו דבר. כן, סעיף י.
אבל לא מובן לי למה
הרב זה לא קשה. אם רגילים משכב זכור, האיש קודם, ובכל שם המצבים, האישה קודם.
אבל
באותו
סעיף.
לא, זה
היה שם מנכלל.
לא, זה יצא מנכלל.
הרב, אם אביו שלח אותו ללמוד, כן? או שאביו הוא רבו גם.
לא, זה משהו.
גם רבו נמצא.
זה משהו.
רבו מובן, נמצא. מי קודם למי?
אביו קודם לרבו במצב הזה. אם אביו הוא חכם.
כן, תלמיד חכם. אם אביו שלח אותו, אביו לא תלמיד חכם, אבל אביו שלח אותו, הוא משלם עליו, כאילו הוא שלח אותו ללמוד.
סעיף יוד. בואו נסיים, רבותיי, זה הרבה פרטים פה, בואו נסיים את זה. אם איש ואשתו שבועים, אשתו קודמת לו. אותו דבר. ובדין יודעים מחסה ופודים אותה. אפילו אומר וצולח על תפזור מחסה, אין שומעים לו. זו ההלכה של תרקונה. אחת התקנות של הכתובה, הרי זה לא יומן הדבר הזה, תקנו לאיש פירוש. מה זאת אומרת פירוש? האישה שמתחתן זה הביאה נכסים. חלומו של כל גבר. שהתחתן עם אישה בעד נכסים. מעטים מגשימים אותו. אבל אלה שכאן הגשימו אותו, אז ברגע שהאישה הביאה נכסים, הפירוש של הבעל. מה זאת אומרת הפירוש של הבעל?
חדיה.
אם הדירה הוא מזכיר את הדירה והשכר דירה הולך אליו, האישה אחרי 120 בהנחה שהוא ימות ראשון, אם היא מתה ראשונה הוא יורש אותה, אבל אם הוא מת ראשון יחזור להדירה כמו שהיא, לא כולל שיפוצים וכל זה. זה נקרא הבעל אוכל פירות. כל זה למה עשו? למה תקנו שהבעל אוכל פירות? אומרת הגמרא, תחת תרקונה. כלומר, כדי שהבעל יבדה את האישה מן השבי. כן, יש דבר מול דבר. בגלל שהבעל מחויה לבדה את האישה מן השבי, לפי המחיר של, של האישה, אז תחת זה תקנו תקנת פירות. זה מדהים, הדבר הזה. הרי אין שום יחס בין ה... אבל הגמרא אומרת באמת שזה לא שכיחה. מדוע? כי אישה כזאת שיש לה פירות, היא לא שכיחה. שיש לה נכסים, היא לא שכיחה. זה לא שכיחה. אבל פה אנחנו רואים...
זה שונה. גם לגבי פדים שבויים, גם לגבי חפרות, וגם לגבי פודים אותה.
אני אומר בכלל שהיום כל הדין של שם מילוג לא שייך. של פירות לא שייך, בדעתי. דנו בזה גדולי הדיינים, הרב דייחובסקי והרב שרמן נחלקו בדבר. יש היום פסק של בג"ץ שהפך להיות חוק, שהאיש והאישה, שיש להם רכוש שווה בשווה. והם באים לגבי השאלה, האם הפסק הזה, החוק הזה מחייב, יכול לבטל את ההלכה, כי זה דין הדין ומחודד דין הדין המונות. איך לקים ביניהם? הרב דייחובסקי, הרב שרמן, זה שני גדולי הדיינים היום. הייתי נגדול. אני הצעיר, יש לי שתה שלישית בנושא הזה. אני אומר, הרי הגמרא מפורש אומרת שאפשר לבטל על הפירות. אישה יכולה לבטל על הפירות. הבעל יכול לבטל על הפירות. הבעל יכול להגיד, דין ודברים, אני בן חסייך ולא פירותיהם. הוא לא חייב לקבל את הפירות. הוא יכול להגיד, אני לא, אני מוותר על הפירות. מה?
אז לא יחייב לבדוד אותה.
אז לא יחייב לבדוד אותה. לא, 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 לא.
לא, לא, לא.
לוותר על הפירות ולהמשיך לא יחייב לבדוד אותה. הוא מוכן. אני אומר שעצם המצב הזה, שזוג יש להם חשבון מס משותף, זה מלמד שהבעל לא רואה את עצמו בתור בעל הבית על הפירות שלה. הרי אם כל הפירות היו שייכים לו, אז מה פתאום החשבון רשום על שמה? הוא מחליט, אם כתוב ואו, כל זוג מתוקן צריך שיהיה לו חשבון אחד משותף, לא אחד מהחשבונות משותף, אלא חשבון אחד משותף.
לא
נכתה מילוג. מה? לא, זה נכתה מילוג. בגלל שהכסף של האישה, הדין הוא שהיא לקח להם קרקע והוא אוכל פירות.
זה שזה משותף, לא מעלה ולא מוריד.
ולכן אני אומר שהמשמעות של זה היא ויתור על הזכות בפירות. זאת דעתי בדבר הזה.
צ'קים, צ'קים אצלו, צ'קים בכרטיס אשראי.
למה הם אצלו? אני לא יודע. אני מצטער שאני מיישם מהאצלי מהבית. אצלי איתך שכנע אותי לקחת צ'קים כרטיס, זה המצב, אבל היה נראה לי שיש צ'קים גם לו וגם לה.
כן, כן.
צריך להיות. זה לא ככה.
מי שאני פוגש, אתה חושב, זה לא ככה. חשבון משותף, אבל צ'קים וכרטיס אשראי אצלו.
אני אגיד לך, ראובן, זה צריך להיות, הרופא חושב שכולם חולים. כמה שאומר רק את החולים. וכל האנשים שעוסקים בציבור צריכים להיזהר, לא לשפוט את הציבור לפי המקטע הנמוך שהם רואים. צריך להכיר גם את החלק הבריא של הציבור. מה?
מה לא,
רוב הציבור
כן, אבל אני אומר
אדם נורמלי, תסלחו לי שאני אני חושב שלא פוגע באף אחד, אבל נראה לי שאדם נורמלי יש להם חשבון בנק משותף, לכל אחד מהם יש צ'קים, לכל אחד מהם יש כרטיס אשראי, לכל אחד מהם יש זכות חתימה, וחשבון כתוב זה נכון או לא? מי שאומר לא יכול להגיד גם כן.
אז
בזמן חז"ל לא היו נורמליים. חז"ל להלכה שנכסה מילות זה שלו, שהפירות שלו. זה אומר שהנורמה היום הפכה להיות שהגברים לא מקפידים על הנושא הזה. אין מוצר נכסה מילות היום. זה תקנת חמים. וכתוב פורש גם יכול להגיד אני לא רוצה.
מישהו אחד לשניים, הרב אמר שאם יבוא מישהו לבקש את זקה, האישה יכולה לתת לו כמה שקלים, או נניח 20 שקלים, לא לתת לו 1,500, נגיד שזה בפרופורציה.
לא,
כי יכולה, הרי יש לתת...
לדעתי היום...
והכסף בקרים.
אז לדעתי... לדעתי היום ההלכה הזו נכונה גם לגבי האיש. גם האיש לא יכול לתת. כי הכסף זה שניהם. אלא אם כן, מדובר על סכומים ש...
לא, אז נמצאים הם ברור זה.
כלומר,
זה שרשום עצמם, השניהם, שמתעסיקים לכולם וזה, זה מערך נוחיות, כדי שלא אישה כל פעם שיצא לקבוצ משהו, תתחיל לאותו תבוא, תתן לי, תבוא, תשאי, תשאי.
לא, זה כדי כל פעם שהאיש צריך לראות משהו, שלא יפריד אותה. למה אתה לא יודע
משהו
בניסי זה?
מה זה עוד מתי, לא ככה, ככה זה ממרוקו.
לא, אני לא... היום אני לא מסכים לדבר הזה, אין שום אידאל בזה שהנכסה מילוג יהיו של הבעל, הבעל יכול לוותר על הדברים הללו, זו המציאות שנוצרה במציאות הגיונית כיוון שהאישה היום גם עובדת, היום יש שתי אפשרויות, יש אישה נערצת ונערצת מאוד, אישה נערצת זה אישה שתיתן טרף לביתה, ואתה כמובן וכו', יוצאת לעבוד, הייתה קוניות סוחר, נערצת מאוד אחת שוויתרה על זה ונשארה בבית, נכון? זה יותר מאשר אישה עובדת. נכון או לא? זה לא שאישה עובדת כל הכבוד, היא נוסעת בעולם המשפחה יש עוד יותר היא נשארה בבית ככה זה היום, אתה אומר כל הכבוד לך מה המשמעות? זה אומר שהמצב שהבא לא מפרנס זה כבר לא קיים היום הבא לא מפרנס, רבותיי
כשמתחתנים היום זה
כבר עובד ככה ככה אומר רבי יעקב
כן, בתחומים
זה, הוא כתב
על הניסויים
על הליכת השיתוף הליכת השיתוף
אה, הייתם ניסויים? מה, אני לא מדבר?
לא, אל תרגיז אותי עכשיו
הוא דיבר שבאתי אבא במולוקו ולא באתי יש במדינת
ישראל
אני... לא היינו
רואים עליהם במצמות
אנחנו
אני מבקש לך לא לשתף פעולה עם... אני פשוט, אני אגיד לך, פשוט חבל לי מהר מאוד, כל מי שלא אמר הלל ביום עשו תצטער על זה פשוט חבל צריך עין בעין יראו בשוב השם ציון סעיף י' א' מי שנשבע ויש לו נכסים ואינו רוצה לזכות עצמו, פודים אותו בעל כורחו
עם הכסף שלו
עם הכסף שלו עוד מעט נראה את זה ברמה עם הכסף שלו סעיף י"ב, אב חייב לזכות את הבן, יתלה לאב ולתלה לבן. אז יש גם עוד דין של קרובים. עבודה, זה צילום של הלכות צדקה, אתם זוכרים בהלכות צדקה שהקרוב קודם, גם פה. אם הבן אין לו, אבא פודה אותו. והוא הדין קרוב, אחר קרוב, קרוב קודם. זה לא קורה מינים ששיעור עצמם, הדין קרובים עצמם, אותו דבר. הפודה חברו מן השביה, חייב לשלם לו. יתלה לשלם ולא אמרינם, והוא מבריח אחרים לזה חברו. רבותיי, ההלכה הזאת אני חייב לתת רקע. הייתה תקופה לפני 27 שנה שהייתה מחשבה
שאנחנו נצליח לשנות פה את מערכת המשפט במדינת ישראל. מדוע? כי בשנת תפשין מם הוא עבר חוק שנקרא חוק יסודות המשפט. אתם מכירים את חוק יסודות המשפט? לא. חוק יסודות המשפט זה חוק שעבר בכנסת תפשין מם, והוא אומר שבכל מקום שאין חוק אחר או תקדים משפטי אחר, אנחנו נשאב את החוק ממקורות היהדות. עד שבא הנשיא הקודם של בית המשפט ואמר, הכוונה היא למקורות הנאורים של היהדות. כלומר לכלום.
גם נשיא.
מה?
גם נשיא,
אבל כנראה לא נשאר משבי רח. אז הכוונה למקורות הנאורים של היהדות. ובזה בעצם ביטל את החוק ועשה צחוק מהכל. אבל הספיקו להביא
את אותו תוצר. כמו היה בסדר.
קודים
אותו?
כן. זה לא להכין, זה לא חייב לבדות לאחר. דיברנו על זה. דיברנו על זה. על השאלה, שתי כיתות, מדוע אין, אין, יכולים לבדות להכין את השאלה הזה, שאתה חזוניש? אמרנו משהו אחר. אמרנו משהו אחר. גם לפי חזוניש?
יהודי
שלמד,
או יהודי
שיודע. כן, אבל אני לא חושב שהוא להכין. יש לנו, יש דור על הדבר הזה. לדעתי, אין היום מה להכין. גם לא לתאבון, אני חושב. גם אם הוא אמר לתאבון. רגע, אבל בני לבני הספיקו להביא חוג אחד חשוב. היה חוג במדינת ישראל ככה, שאם אדם רואה את חנותו שחדרו נשרפת, החנות עולה באש, הוא פותח את הצינור מים שלו, שופך ים של מים והפסיד יום עבודה, אחרי זה מגיע החדר ואומר לו, חזק וברוך תהיה,
תקיק לך במצפה.
כן, זה היה חוג במדינה. למה? זה לא תביעת ממון. עכשיו בהלכה יש מושג מבריח הרי. מבריח הרי נעשה חברו, לא צריכים לשלם לו. אבל תוספות אומרים שזה דווקא כשאריה רחוק, ספק יבוא לפה, ספק יבוא במקום אחר. אבל אם יש אריה מסתובב בין הכבשים ואתה מבריח אותו, צריך לשלם לך את השכר שלך. השכר שלך, שכר בטלה שלך. זאת אומרת, אם במקרה שלי זה קצת פחות, מוצא שלך לצד יותר, שכר בטלה. אומדן דעת שהרבה הקמנים בשום שם. המצווה הגדולה עתיד. לא. לא. אומר פה הרמה, עוד פעם נקראת הלכה, הפודה חברו מן השביעה חייב לשלם לו, אם יש לשלם. ולא אומרים את זה מבריח הרי, נעשה חברו. וההלכה הזאת, היא סדרה את כל העניינים, בגלל שלפי זה, הפחד, דיברנו על אחד שהפיל את עצמו השני פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, הוא יצטרך לשלם כל פעם.
כאן החידוש באמת שהוא קיים מצווה, אתה צריך להוציא כסף.
למרות שתודה, למרות שקיים מצווה, גם באריה זה ככה אני חושב, אבל כי זה עבדת גופו. יש עבדת, יש עבדת ממונו, ויש מצב ששדה שוטף, זה כבר הרבה מציע, שגם זה צריך להציע.
איך אנחנו
נגבי עבדת
גופו בארץ, ברמה של
סכנה? יש עוד שתי דקות, מה אתה...
יש חובה כזו?
מה? לגבי
בן גופו. מישהו
שמצא
בסכנה.
אין
יש חובה
לזה שלא... אתה הלכה ודאי. ודאי. לא יודע. זה אחד הדברים שהצליחו להכניס מחוק יסודות המשפט את הדבר הזה.
אם אין לו...
אם אין לו, זה כמו כל בעל חוב שאין לו. שכשיהיה לו, יצטרך שלא. בעל חוב שאין לו, לא מתאים אותו מהבית שלו. מעבירים אותו מחמישה חדרים לארבעה חדרים. וצריך לשלמו מיד, ולא יוכל לנו אני צריך לך דין, כלומר לא יוכל להגיד לך דין תורה, צריך לשלמו מיד. ומיד לאחר כך טענה עליו התבנו לדין, ובלא זה אין אדם פודה חוב. אז זה לא תקנה, מישהו פדה אותך עכשיו שלמו. לא תגיד לו בוא נלך, הרי בדרך כלל זה לא ככה, אם אדם יש לו לך טענה ממונית אתה לא חייב שלם לו. לא, בוא נלך דין תורה. בכלל אני אומר לכם, תדעו לכם שזה דבר מאוד חשוב. אנשים נושאים שדות סכסוכים ביניהם זה בעיה. איך דין תורה? הדברים מתלבנים. עצם זה שיש דין תורה ו...
יש פה.
איך היה, יש לי שני אנשים בדין תורה למזמן, כל אחד דיבר אחד דיבר 20 דקות רצוף, קיבלתי כאב ראש. אמרתי להם, תראו, אתם מדברים פעם אחת, פעם אחת, לא מתעצים אחד את השני, ואחרי שיכולים לדבר פעם אחת יש פסק, זהו. אחד דיבר 20 דקות, קיבלתי כאב ראש, 20 דקות, דיבר, השני דיבר חצי שעה. אחרי 50 דקות אמרתי, טוב, אני רוצה לסכם את הטענות שלכם. סיכמתם את זה בערך ב-40 שניות. אלו הטענות. את כל המלל, והוא עשה לי, והוא אמר, והוא הבטיח, והוא חזר בו, וזה, זה הטענות. זה הטענות. עכשיו יש פסק. היום הפסוטים, זה כל אחד שלי $100 על השולחן. נתתי להם אותם כמובן, אבל יצאו שולחים על
השולחן. זה כמו קופה של
בדקה. אני רואה שזה דבר מאוד חשוב. אדם לא צריך לסיים את החובות שלו. יש לך טענה? מין תורה. נלבן בדיוק מה הטענות שלנו אחד על השני, ונפסוק קדים.
גם כאן צריך לשלם, ואז הוא ידבר...
בפיון שבועים זה לא ככה, בדיוק. בפיון שבועים זה לא ככה. בפיון שבועים זה תקנת חכמים. פדעו אותך, כמה שילמו, שלם לו את הכל, ואז צריך מדין תורה לבדוק. יכול להיות שסתם יגזים. זאת אומרת, יכול להיות שמקרה, לא יודע. אבל צריך שיהיה מצב שזה שפדה יקבל 100 כספו, זה תקנת חכמים. אם היא אחר כך טענה עליו, יתבן לדין לבלו זה נבלו את חזור. טוב, אני אגיד לך רבותיי, שכל זה הלימוד הזה יבשו לכם תפילה טובה, גם נקראות ליבנו על השבוי, יונתן, וכל השבויים שלנו. אנחנו מזכירים אותם פה, רובן, אנחנו פה, יש לנו אצל יהודי צפון אפריקה, יש פסקה עם מסכת סופרים. הרחמן ירזיב שביעתנו, אתה שומע את זה במנחה. העקרונית הרגל זה כל יום יוצאים. לא רק בשבת אומרים את זה, רק בשבת אומרים את זה בניגון. ובכל יום אומרים את זה מהר ככה, נכון דניאל? אומרים את זה ככה בתרידותו? מה? על הכל יתגדל ויקדש שמו שמי חבר? זה אשכנזים גם אומרים, על הכל יתגדל, אבל חותכים את המסר סופרים.
אומרים פחות דיבר אני אחת קצר בין הטבע לבין.
נכון, נכון.
אבל כל אחד אומר את זה מהר מאוד, אבל זה לא מספיק. אז אם נשכחים את זה.
זה לא טוב, צריך גם יופי, אבל אנחנו נתפעים פה על הרחמן ירזיב שביעתנו ושירת עמו בית ישראל.
יכול לקחת מקפה
עם עצרת בשביל להתגן שמיים? אני לא בטוח, לא בטוח. אני נוטה לומר שלא, כי רק חלק קטן הולך למעשה להצלה.
כל התגן,
מה הם עושים שם? תקפו.